ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, ביוד ח' עמוד ב' במשנה, 9 שורות מסוף העמוד. המשנה: מסרו זקני בית דין לזקני כהונה. אגב, זקני בית דין, היינו בשיעור הקודם, במשנה, בשיעור הקודם, הם אלו שקראו בפניו מפרשת אחרי מות בסדר היום, עבודת יום הכיפורים. אז אותם זקנים, הם זקני בית דין, הם מסרו את הכהן גדול לזקני כהונה, והעלוהו לעליית בית אבטינס. זה היה מקום בבית המקדש, ששם היו עושים, מכינים את הקטורת, קודשים את הצמחים השונים ומערבבים אותם ליצור את הקטורת. אז הם העלו את הכהן גדול לשם. אני חושב שמיותר לציין שהקטורת היה אחד מהפעולות המרכזיות של עבודת יום הכיפורים, אותה קטורת שהיה מביא לתוך קודש הקודשים, שהיה מביא כף ומחתה, מחתה מלא גחלים שהורידו מהמזבח שבעזרה, ובכלי שני כף מלא, נקרא לזה האבקה שמהווה הקטורת, והיה מכניס את שני אם לקודש הקודשים, ובתוך קודש הקודשים היה מפזר את הקטורת על הגחלים, ובכך היה מקטיר את הקטורת שם בתוך קודש הקודשים. למה אני מתעכב על זה? לשם שורה המשך המשנה: והשביעוהו, זקני כהונה השביעו את כהן הגדול ונפטרו והלכו להם. השביעו מה? הם השביעו אותו שהוא לא יעשה כמו הצדוקים. הם השביעו אותו שהוא לא צדוקי, הוא לא יפעל ולא יעשה כמו הצדוקים. מה הצדוקים היו סוברים? הם סברו, ואני לא אכנס למקור של הטעות שלהם, אלא הם חשבו שיש, על פי הפסוק, הם היו הרי אנשים שכפרו במסורת, כפרו בתורה שבעל פה, ולפי הקריאה השטחית הפשוטה שלהם, הם הבינו, הצדוקים, שיש להתחיל הקטרת הקטורת מחוץ לקודש הקודשים, כלומר לבוא בתוך קודש הקודשים עם קטורת שכבר מעלה אשן, כלומר כבר נקטרת. אנחנו לא מסכימים, אנחנו אומרים רק בתוך קודש הקודשים מפזרים את הקטורת על הגחלים. אז הם השביעו אותו שהוא לא יהיה כזה, שלא יהיה צדוקי, ואז הם הלכו ואמרו לו: אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין. הם מתפקדים כשלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושליח בית דין. אתה גם כן סוג של שליח. משביעים אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה, כלומר הקדוש ברוך הוא, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הכל זה שייך למה שהסברנו מקודם, שהם הנחו אותו איך לפעול, ואז הוא נשבע שכן, הוא לא ישנה ממה שהם לימדו אותו. הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים. למה הבכיות האלו? הגמרא תפרש. אנחנו ממשיכים עם ההכנה לקראת יום כיפור. אם היה חכם, או כהן גדול, דורש, הוא דורש ליל יום כדי שהוא לא ישן. הזכרנו את זה בשיעור הקודם, שאנחנו דואגים לכך, מתמסרים על כך שהוא לא ישן, ורש"י כאן אומר, לא ישן וירא קרי. אז אם הוא חכם, הוא דורש. מה זה הוא דורש? רש"י כותב, בדבר הלכה כל ליל יום הכיפורים. המשנה ממשיכה ואומרת, ואם לאו, מה זה ואם לאו? אם הוא לא חכם אבל מה, יש לו מספיק חוכמה להבין מה שאומרים לו, שהוא יכול מספיק חכם לשמוע דבר הלכה, למרות שהוא לא יודע איך ליזום דרשה. אז ממשיך המשנה ואומרת, תלמידי חכמים דורשים לפניו הכל, מה? במטרה להשאיר אותו ער. ואם רגיל לקרות, אם הוא אדם כזה שרגיל לקרות במקרא, קורא. ואם לאו, קוראים לפניו. ומה קוראים לפעמים? אם זה יהיה הדרך לשמוע על עירנותו, לקרוא, אז מה קוראים? מה, איזו סוג, איזו ספר ישאיר את ה, הנה הכהן גדול, העיר? אז התשובה, באיוב, בעזרה ובדברי הימים. רש"י אומר שהן דברים ממשיכים את הלב לשומען, ואין שינה חוטפתו, ועקב כך הוא הסכנות, העניין שיש בו ישיר אותו ער. יש עוד הצעה, והנה זכריה בן כבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. גם ספר דניאל ימלא אותו תפקיד. הגמרא ממשיכה בדף י"ט עמוד א', תנא. הגמרא מביאה ברייתא קצרה ללמדו חפינה, מה שמוזכר במשנה שהעלו אותו לבית אבטינס. אנחנו אמרנו שבבית אבטינס היה מקום שהיו מכינים את הקטורת. מה זה קשור לכהן גדול? התשובה היא ששמה לימדו את כהן גדול את חפינה. אנחנו נגענו בזה מקודם ולמדנו על זה מקודם, את המלאכה הזאת, העבודה הזאת, שהיא דווקא הייתה מן העבודות הקשות בבית המקדש, שבו בזמן הוא הניח את הגחלים על הרצפה, והוא צריך להפוך את תכולת הקף שהכיל את הקטורת לתוך שתי ידיו. זה נראה חופן, מלא חופן, זה מה שאדם מחזיק בשתי ידיו. אז אם שתי ידיו הם דפוסים להכיל את הקטורת, איך הוא מכניס את הקטורת לתוך המצב הזה, אז זה עבודה קשה, וזה מה שהוא למד בבית אבטינס שהזכירה המשנה. עכשיו אנחנו מילה על מבנה. קודם כל אתם רואים רב פאפה, ויש סימון בצד הגמרא ארוך, וזה מאוד ארוך. הוא ממשיך עד חמש שורות מסוף העמוד. הנושא, ואנחנו גם כן עוד מעט נראה מעוינים, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה, שתי לשכות היו לכהן גדול, אחד בצפון, צפון, כלומר צפון העזרה, היה לשכה שם שבנוי בחומה סביב העזרה, היה לשכה אחד בצפון ואחד בדרום. מטרת הגמרא לברר איזו היה בצפון ואיזו בדרום. יש לציין שמקום תבילת חול, אנחנו לא מדברים על תבילות במקווה שהיו במשך יום כיפור בין העבודות השונות, יש תבילת שביום חול שאדם צריך לעשות, אדם שבא לעבוד בבית המקדש, אותו תבילת חול היה בדרום על גבי שער המים. אז זה נקודת הנחה שאנחנו נראה במהלך הגמרא. אז התבילה שהיה עושה בבוקר כשהוא היה מתעורר, זה היה בדרום. הגמרא, שורה הראשונה, אמר רב פאפה, שתי לשכות היו לו לכהן גדול. אחת לשכת פרהדרין, ונוסיף, זה מאוד חשוב לדעת, אותו לשכה היה ישן שם. אנחנו דיברנו על זה במהלך הסוגיה של המזוזה, שקבעו שם מזוזה, והיה סברה שראינו בגמרא, קבעו מזוזה שלא יגידו שהוא נאסר בבית האסורים. אבל חשוב לנו כעת רק לומר שהוא היה ישן בלשכת פרהדרין. ואחת, לשכת בית אבטינס, זה היה ללמוד החפינה. אחת בצפון ואחת בדרום. יש לנו בגמרות המסומנות השס עוזר, רואים פה קטע שמופיע בסוגריים, תשימו לב, זה קטע ארוך. מטרת הסוגריים, כתבנו בשוליים, לשמור על רצף דברי רב פאפה. אז בינתיים רב פאפה אמר לנו ששתי לשכות היו, הוא מציין את השמות של הלשכות. בואו נדלג לדקה על הסוגריים, ומה כתוב בהמשך? ולא ידענה, זה רב פאפה ממשיך לדבר. רואים את החשיבות של הסוגריים פה, לדלג, רק לשמוע את המשך דבריו. והוא אומר, כן, היו לו שתי לשכות, אחת בצפון, אחת בדרום. ולא ידענה, היא לשכת פרהדרין בצפון, ולשכת בית אבטינס בדרום, או לשכת בית אבטינס בצפון, ולשכת פרהדרין בדרום. אלו הם דברי רב פאפה. יכול להיות שהוא גם ממשיך פה, אבל אנחנו מציינים שם המשך הגמרא כנקודה ארוכה, כי שם הגמרא אומרת ומסתברא דלשכת פרהדרין בדרום הוואי, והגמרא ממשיכה כמה שורות ואומרת למה זה מסתברא. חמש שורות מסוף העמוד אתם יכולים לראות בגמרות השס הזה, הגמרא המסומנת ד' בצד הגמרא ד' זה דחייה, זה שלוש שורות שהגמרא דוחה את מה שנאמר כאן מסתברא. אז מה שישאר, אם מקבלים את הדחייה כדחייה, ישאר שרב פאפה אמר שיש שתי לשכות, והוא רב פאפה אומר אני לא יודע איזו אחד מהם בצפון ואיזו אחד מהם היה בדרום. אני לא נכנס עכשיו מה המסתבר לקבוע שפרהדרין היה בדרום, זה אני לא נכנס לזה, אני יכול ממתין לגמרא עד לשם, אבל המבנה וההמשך עכשיו אנחנו הבהרנו אותו. מה קורה בתוך הסוגריים? בתוך הסוגריים אנחנו נביא משניות, משניות ממסכת מידות שמתייחסים למבנים השונים, הלשכות השונות שהיו, ומה שמותם ומה היה התפקיד שלהם. גם נראה עוד ברייתא שמתייחס, עוד משנה, סליחה, ממסכת מידות שמתייחס לשערים שהיו בבית המקדש. אין לנו כעת מטרה להתעכב על הסבר מפורט על כל אחד מהלשכות, מה עומד מאחורי השם. אנחנו מפנים כל אחד ללמוד את הרש"י בצמוד וגם ללמוד את המשניות. חשוב לי שאנחנו נשמור על המסגרת של המבנה של הגמרא כאן. אז הרב פאפה הזכיר או אמר שהיו לשכות לכהן גדול. עכשיו אחד, והוא אמר אחת בצפון ואחת בדרום. אנחנו ממשיכים עם הגמרא בשורה רביעית כעת, זה כל הקטע שבתוך הסוגריים. אומרת הגמרא אחת בצפון, היה לכהן גדול לשכה אחת בצפון, היו הרבה לשכות אבל אחת בצפון היה לכהן גדול, דתנן. שש לשכות היו בעזרה. עוד הערה קצרה, הקטע הזה שאתם רואים בסוגריים הוא ציטוט די ארוך, אחר כך אתם רואים מעוין בשורות הרחבות, בשורה שישית ברחבות, אחת בדרום, ושם מביאים עוד משנה ממסכת מידות. המשנה שם פותחת שבעה שערים. כעת אנחנו לומדים על שש לשכות, שם רשימה של שערים, רק כדי לעשות סדר בעניין. אז אנחנו שוב פעם חוזרים, שש לשכות היו בעזרה, שלושה בצפון, שלוש בצפון ושלוש בדרום. שבדרום לשכת המלך, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים. אנחנו נכנסים להסביר. לשכת המלך, ששם היו נותנים מלך לקורבן, לא היה מאחסנים שם מלך שהיה מיועד לקורבן, לקורבנות. כתוב בתורה על כל קורבנך תקריב מלך. שתיים, לשכת הפרווה, ששם היו מולכים אורות קודשים, ועל גגה הייתה בית תפילה לכהן גדול ביום הכיפורים. אמרנו מקודם שאנחנו רוצים להתייחס עוד בהמשך לתפילת חול, אבל בנוסף לזה ביום כיפור היה חמש תפילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים. זה היה זה לפני התפילה ואחרי כל תפילה ותפילה. בכל אופן על אותו על גג בית הפלווה היה בית תפילה לתפילות של יום כיפור. שלוש, משקת המדיחים, ששם היו מדיחים קרבי הקודשים, המאיים של קורבנות היו צריכים לעבור הדחה לפני שמעלים אותם על המזבח כדי לנקות אותם מכל הפסולת, אז היה צורך להדחה. ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה. ואמרנו מקודם שבגג בית הפרווה היה בית תפילה, אז מאותו לשכה שלישית היה עלייה, דרך לעלות לגג בית הפרווה. שלושה שבע צפון, אתם רואים כבכוף, זה יהיה שימושי לגמר בהמשך. לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שלו אומר, לשכת כהן גדול הייתה. אחורי שתיהן, אותו לשכה שלישית, אותו לשכת העץ, היה עומד אחורי לשכת הגולה ולשכת הגזית, וגג שלושתן שווה. אותו מישור. אותו מפלס, אותו מישור. לשכת הגולה, שם היה בור הגולה, והגלגל נתון עליו, ומשם מספיקים מים לכל העזרה. לשכת הגזית, שם היה סנהדרין של ישראל, יושבת ודנה את הכהנים. ומי שנמצא בו פסול, היה לובש שחורים, הכהן, אדם שמצאו בו פסול, שלא יכול לעבוד, היה לובש שחורים, מטטף שחורים, ויצא והלך לו. ושלא נמצא בו פסול, היה לובש לבנים ומטטף לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. אז עד כאן התייחסנו ללשכה אחת בצפון. אז אנחנו גם כבכבנו, כפי שאמרנו מקודם, שבצפון, וגם פסים נקודות. שורה ראשונה בגמרא, אתם רואים, המילים לשכת כהן גדול הייתה. זה מה שחשוב לנו, שאחד מהשלוש שבצפון היה לשכה של כהן גדול. זה מתייחס לפתיחה אחת, כלומר לשכה אחת של כהן גדול בצפון, והנה ראינו אחת בדרום. אז אנחנו כבכבנו בשורה מתחת, אז אתם רואים שבע דרום, ובסוף הקטע שבסוגריים בסוף השורה אתם רואים לשכתו הייתה. תחברו את הסימונים האלו, אז יש לנו בדרום לשכה של כהן גדול, זה הכוונה אחת בדרום. במקורות האלו אנחנו לא רואים השמות של הלשכות האלו של כהן גדול, רק מצוין פה שהיה לו לשכה בצפון ולשכה בדרום, ומה הם היו זה רב פאפה מה, אני לא יודע איזו. רב פאפה אמר שהוא נקב בשמות של הלשכות, פרהדרין, בית אבטינס, אבל המיקום שלהם לא מוזכר במקורות האלו, רק שהיו לכהן גדול לשכות. אנחנו נמשיך בגמרא אחת, לשכה של כהן גדול בדרום, תתנן. אז אנחנו מתחילים לדבר על שערים, אנחנו לא נגיע לאזכור של לשכה עד שנגיע לסוף המקור. אז אנחנו נזרום בינתיים. שבעה שערים היו בעזרה. שלושה בצפון, שלושה בדרום. ואחת, השביעית, במזרח. שבדרום, שער הדלקה. שני לא, שער הקורבן. שלישי לא, שער המים. שבמזרח, שער ניקנור. ושתי לשכות היו שם. אחת בימינו ואחת בשמאלו. אחת לשכת פנחס המלבש, ואחת לשכת עושה הביתים. שבצפון, אמרנו שהיו שערים בצפון, שער ניצוץ, וכמין אכסדרה היה, זה צורת הבנייה, ועלייה בנויה לו על גביו, ושם כהנים שומרים מלמעלה, ולוויים מלמטה. ופתח היה לו לחיל. שני לו, אמרנו שיש שלושה שערים בצפון, אז שני לו שער הקורבן, שלישי לו שאל בית המוקד. ותניה, חמש תפילות ועשרה קידושים תובר כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש על גג בית הפרווה. חוץ מזו, הכוונה, החמש האלו לא כוללים את ה... יש תפילה שהיא תפילה, נקרא לזה תפילה ראשונה, שאינה בשביל יום כיפור, שהייתה בחול, מקום לא מקודש בקדושת עזרה, והוא היה על גבי שער המים. אנחנו הזכרנו פה שער המים לפני כמה שעות, אתם רואים זה מקווקו. אז היה תפילה על על שער המים שהיה בחול, וזה היה אותו תפילה שהיה מוקדם בבוקר שהוא היה קם, הוא היה טובה. ובצד לשכתו הייתה. אז אנחנו רואים מכאן שהיה תבילה בבוקר אצל לשכה, לשכה שמשויך לכהן גדול. רשי אגב מציע מה שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר, רשי באמצע עמוד בדיבור המתחיל ובצד לשכתו הייתה, על מה? לשכה יש לו בדרום. זה מה שאנחנו רצים להרוויח מהסימונים שלנו. אנחנו כיווכבנו שבדרום מקודם, ופה פסים של נקודות לשכה, אז יש לשכה של כהן גדול בדרום. ממשיך רב פאפה עכשיו, ולא ידענה, אני רב פאפה לא יודע, היא לשכת פרדרין שהוא ישן שם בצפון, ולשכת בית אבטינס בדרום, או ההפך, לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרהדרין בדרום. אני חוזר ומדגיש נקודה שהזכרנו כבר מקודם, מה שכן יודעים שעל הבוקר הוא היה טובל אגב שער המים שהיה בדרום על הבוקר. ממשיך הגמרא עם נקודה ארוכה, ומסתברה בלשכת פרהדרין שמה אמרנו מקודם שהוא ישן שם בדרום הווי. אז עכשיו למה זה מסתברה? מה הייתה? מה הסבר? מקטים קאי ומסך את רגליו ותביל, היה קם מקטין כוונה קם מהשינה, היה עושה את צרכיו, היה טובל ואזיל לצפון וגמר הפינה. אז היה הולך לצפון העזרה לומד חפינה ועתי לבית המקדש ואבי לעבוד כל היום, ואז היה עובד כל היום. ובהדי פניה לקראת ערב מדו עלי, זה להזות מי פרה אדומה. למדנו על כך שבימי הפרישה היו מזים עליו פרה אדומה, מי פרה אדומה. והדר עזיל לדרום ותבין, היה אחרי מי פרה אדומה הוא נהיה תמי, אז הוא צריך להתאר, תארה זה על ידי תבילה במקווה. זה רק נציין שהצורך הזה לטבול, זה עליבה, ראינו מחלוק את הנאים בנושא הזה, זה עליבה זה שיטת רבי עקיבא שטהור שנפל עליו מי פרה אדומה מטמא אותו. אז הטהור שנפל עליו הזעה זה מטמא אותו, אז הוא היה צריך תבילה, אז הוא הלך לדרום ונייך, ואז הלך לישון. איפה? הלך לישון, אנחנו אמרנו בפרהדרין. אז לפי התסליט שתיארנו, היה הולך לטבול, ובסמוך לאותו מקום, הוא היה הולך לישון, אצל בית התבילה. כך רשי אומר, ונייך הולך ושוכב בלשכת פרוידרין, אשר עצם בית התפילה. ברגע שאתה אומר כך, אז אתה, אנחנו יודעים שבית התפילה הייתה בדרום. אם אתה אומר שהוא ישן שם, אז זה אומר שפרוידרין היה בדרום. וכל זה התנהלות סבירה, מובנת. דאי אמרת, לשכת פרוידרין בצפון, לשכת פרוידרין מקום שהוא היה הולך לישון. אז מה יהיה הפרוצדורה אם תגידו כך? מקדים קאי ומסך הגלב היה קם משינתו בצפון, אתה עושה צרכיו, ואז צועד ואז יהיו לדרום ותבין לשער הטובה ושער המים שם באותו מקום ותובין וגמר חפינה בבית אבטינס. עכשיו אם אנחנו אומרים כך, אז זה ממקים את בית אבטינס בדרום. ועתי לבית המיש שבבי לעבודה כולי יומה ועד הפניה לקראת ערב מדו עלי מזימה עליו המי פר אדומה והדר, אז זה הופך אותו לתמי, והדר עזיל לדרום ותבין, מקום התפילה הייתה בשער המים, זה היה בדרום. עכשיו הוא הולך לישון, נכון? איפה? הוא בואי מעד ומזל לצפון ומנח, ואז היה צריך לצעוד חזרה לצפון לפרוידרין לנוח כמו לישון. אז כזה דבר, או מי תרח מטרחין עלי כולי היי? אתם רואים כל ההצוזות האלו? הוא היה קם מהשינה, היה צריך לצעוד לדרום, ואחר כך בערב היה טובל בדרום, וכדי ללכת לישון היה צריך לצעוד חזרה לצפון. זה הרבה יותר, זה כרוך בהרבה יותר תרחה ממה שהיה אם ממקמים את הפרוידרין דווקא בדרום. חמישינה ואצלו כבר המקווה, כי זה גם בדרום, ולקראת ערב היה טובל, ומיד סמוך לו, אם ממקמים את הפרוידרין בדרום, אז בסמוך לאיפה שהוא טבל הוא הולך לישון. אבל זה הסיבה שאמרנו מקודם, מסתברה, כי אם לא אומרים פרוידרין בדרום אלא פרוידרין בצפון, אז יש לנו את כל התרחות האלו שכרגע תיארנו. אז על סמך, אפשר לסכם במילה אחת, תרחה, על סמך השיקול של תרחה אנחנו ממקמים את הפרוידרין בדרום. באה הגמרא ודוחה, למה לא מטריחינן להתפי? למה דווקא לא? למה לא להטריח אותו יותר? יש עניין להטריח אותו דווקא. מה נרוויח מכך שאדם מרגיש את הטרחה, את הכובד, את הקושי? תצד אוקיי, לפרוש. אם הוא היום אנשים אומרים פייק, אם הוא צדוקי, שהוא זה זיוף, אז הוא יגיד, מה אני צריך כל זה, והוא יפרוש. אז חסכנו מעצמנו עסק עם כהן גדול צדוקי. אז התרחה היא דווקא רצוי כדי לדחות אנשים כאלו. הנה מעוד סיבה שאנחנו דווקא נרצה את התרחה, שלא תזוח דתו עליו. אפילו אם אדם כשר, זה עובד להנמיך את הגאווה, שלא יהיה איך נגיד זה, זכוח מצח, שהוא יהיה אפילו אם, שוב פעם, אפילו אם הוא כשר, זה שונה מההסבר הקודם. אפילו אם, כאן אומרים, אפילו אם הוא כשר, זה שאדם מרגיש מוטרח, זה עובד להנמיך את הגאווה. תהי לא תימה הכי, אם תגיד, לא, אלו הם לא שיקולים. אז נעבדינו לתרווי ובעדי ידעדי. אם היו יכולים לעשות את שתי, אם אנחנו כאילו מחפשים הקלה, קלות תפקוד, היו יכולים לבנות את שתי הלשכות אחד אצל השני, אינמי תזכי לבחר עוד, או מספיק לשכה אחת. עצם זה שאנחנו לא בונים רק אחת, והם לא סמוכים זה לזה, סימן שאנחנו כן מעוניינים באיזושהי רמה של תרחה, וממילא להביא סיוע או לבסס קביעה של לשכת השינה, לשכת הפרדרין, היה דווקא בדרום, עצם מקום התבינה, אנחנו לא מחפשים דווקא להקל עליו. ציטוט כעת מהמשנה, ואמרו לו זקני הכהונה, אמרו אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו. שואלת הגמרא, אולי רק נציץ לשוליים, יש לנו נושא פירוש אתה שלוחנו דקטני במתניתין. אנחנו רוצים להתמקד בביטוי הזה, ויש איזו משמעות לצורכנו. אומרת הגמרא, למה תהווה תיופתא דרב הונא ברי רב יהושע? מה שהמשנה כותבת, ואתה שלוחנו, השליח שלנו, זה בניגוד לרב הונא ברי רב יהושע. אז יהיה לנו משנה נגדו, וזה ידחה אותו. דיאמר רב הונא ברי רב יהושע, הני קני, הכהנים, כל הכהנים, הם מקריבים הקורבנות בבית המקדש. שלוחי דרחמנא נינו, הם מוגדרים כשליחים של שמיים, שליחים של השם. הם לא מוגדרים כשלוחים שלנו. רש"י מציין, יש נפקא מינה במקרה שאדם נדר הנאה לא להנות ממישהו. אז אם נדרו הנאה לא להנות מכהנים, עדיין מותר לו להקריב קורבנות. כי אם הוא היה מוגדר כשליח שלי, אז ואני עכשיו נודר הנאה, הוא לא יכול למלות את הצרכים שלי בתור שליח שלי. אבל אם הקבת הקורבנות ש בוצע על ידי הכהן, זה לא מכוח שליחות שלי, איזה הוא מתפקד שליח שמיים. אז גם אם אני נדרתי הנה לא להנות ממנו, זה שהוא מקריב קורבנות, הוא ממלא שליחות דרחמנה, שליחות מלמעלה, לא ממני. למה רב הונא ברי יהושע משוכנע שכהנים הם שלוחי דרחמנה? דאי אמר שלוחי דידן, הנה הוא, אם תרצה להגדיר כהן כשליח שלנו, שהאנושות, ממשיך הגמרא בעמוד ב', מי איקא מידי? האם יש כזה דבר, דנן לא מצינן מבד, שאני המשלח, הבעל הבית, לא יכול לעשות? ושלוחי דידן מצו עבדי, והשליח כן יכול לעשות? נגיד במילים פשוטות, לא ייתכן שיש כוח, יש יותר כוח לשליח מהמשלח. הגמרא, ולכן רב הונא ברי רב יהושע משוכנע שהוא לא שליח שלי. אולי החסרתי את העיקר, כמובן. מה הכוונה שאני לא יכול? אם אני לא כהן, אני לא יכול לעבוד בבית המקדש. אז איך זה יכול להיות שמי ש לא יכול לעבוד בגלל שיש לו שליח שכן? אם המשלח לא יכול, אז ודאי השליח גם כן לא יכול. אבל כהנים כן מקריבים קורבנות עבורנו, כי הם לא פועלים בתור שליח שלנו. הגמרא והגמרא חושבת עד כה שהנה השיטה שלו לא מסתדרת עם המשנה שבו כתוב אתה כן שליח שלנו. הגמרא עונה, אין כאן קושיה עבון אמרים ישוע. הכי כאמרי לי, כך יש להבין את האמרה של אותם זקנים מול כהן הגדול. משביעים אנו עליך על דעתנו ועל דעת בדין. לא שאתה השליח שלנו, אבל השבועה שאתה נשבע זה לפי הבנת המילים שמהווים השבועה, לפי דעתנו, לפי איך שאנחנו מסבירים את המילים, ולא לפי איך שאתה היה נותן פרשנות או פירושים שונים לשבועה. רש"י שואל ראשונה, הכי כאמרי לי, כאמרי לי אתה שלוחנו, לאו בעבודה כאמרי לי. הם לא מתכוונים לומר שהפעולה שלך בבית המקדש הוא בתור שליח שלנו, אלא לעניין קבלת שבועה. כלומר, לא לפי מחשבה שבלבך, אם באת להרים בקבלת השבועה, אנו משביעים אותך. לפי דעתנו ודעת בית דין. נקרא את השבועה האחרונה עוד פעם. כלומר, שבועה שנייה מראש, כלומר, לא לפי מחשבה שבלבך, אנו, אם באת להרים בקבלת השבועה, אנו משביעים אותך לפי דעתנו ודעת בית דין. יש סוגיה שלמה בעניין הזה בנדרים, חף א עמוד א ובמסכת שבועות דף חף ת עמוד א, ששם מביאים כמה דוגמאות שאדם נשבע, והשומע המשביע חושב שהוא נשבע כדין, אבל אותו נשבע נותן פרשנות שונה למשמעות המילים, כדי שבסופו של דבר הוא חושב שהוא לא יהיה מוגבל בשבועה, כי הוא פירש את המילים שבשבועה שלו במובנים אחרים ממה שהמשביע התכוון. אז לכן אנחנו מקדימים פה תרופה למכה. אל תחשוב שאתה יכול לעבוד עלינו בשבועה הזאת שאתה נשבע לשמוע על המסורת ולעשות כמו שצריך, עם הסברים, פרשנות חילופי לדברים. הוא פורש ובוכה ואין פורשים בוכים. היינו אחרי השבועות האלו, כולם הולכים לדרכיהם עם בכייה. הגמרא מסבירה מה זה, למה? הוא פורש ובוכה, אותו כהן גדול שחויב להישבע שהוא יהיה בסדר, למה הוא בוכה? שחשדו צדוק. כל הסיבה לשבועה זה בגלל חשש, אולי הוא יפעל כמו צדוקי. אז איך אדם שהוא כשר אמור להרגיש כשהעומדים מולו חושדים בו כאילו שאולי הוא צדוקי? אז זה סיבה להתרגשות ובכייה. והם פורשים ובוכים, דיומר בירשו בן אבי, אלו מהבדין או הזקנים שהשביעו אותו, יש להם סיבה גם לבכות. מה הסיבה? מה שאומר רבי יושב בן אבי, כל החושד בקשרים לוקה בגופו. זה, וזה נלמד ממשה רבנו, שהוא אמר הן לא יאמינו לי בספר שמות, וכתוב אחר כך בתורה, והנה ידו מצורעת כשלג. הוא חשד בהם, סוג של לשון הרע, והעונש של לשון הרע זה מצורעת. אז הוא קיבל, הוא נלקה בגופו. אז הם כמובן פוחדים מזה, אז הם מתרגשים ובוכים, בגלל שזה היה נראה שהם חושדים בו כצדוקי, ואם הוא קשר אז החושד בשם לוקה בגופו. וכל כך למה השבועה הזאת? אם כן רואים שזה כרוך בבעיות פוטנציאל, מה הדחיפה לשבועה? אז אנחנו הסברנו את זה מקודם, שלא ייתקן מבחוץ הקטורת, שהוא לא יכין את הקטורת, לפזר את הקטורת על הגחלים שהוא עוד עומד בהיכל, ויכניס ואז נכנס לקודש הקודשים עם הקטורת שכבר בוער, כדרך שהצדוקים עושים. הם עושים כך, וזה אנחנו רוצים למנוע. רש"י דיבור מטרם מבחוץ, מה זה חוץ? זה בהיכל, איפה שהשאר הכלים עמדו, המנורה והמזבח, הזהב והשולחן, שהם היו מכינים בהיכל, היו נותנים אותה צדוקים, אותה כלומר הכתורת על האש שמה בהיכל, ואחר כך מכניסים. אנחנו לא רצינו להרחיב מוקדם יותר, אבל כאן רש"י מציין שהיו דורשים אל יבוא כי אם בענן, כי בענן אראה, ככה כתוב בתורה, וכתיב ברישא דקרא, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ומשמע כי בענן עשן, או בענן עשן הקטורת יבוא, ואז אראה על הכפות. זה המשך הפסוק, אז ככה הם חשבו, אבל זה טעות. ואיך כן לומדים את זה, זה אפשר ללמוד במקומו. אבל מה שחשוב לנו, נכון, העניין השבועה הזה זה כרוך בבעיות, אבל גובר העניין הזה שלא יפעל כצדוקי, ולכן האילוץ להשביע. תנו רבנן, אנחנו לא גמרנו עם הצדוקים. מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס, הוא עשה כמו שהם חושבים. ביציאתו שהוא גמר את העבודה ביום כיפור, הוא היה כהן גדול פייק כזה שהצליח לעשות כמו שהוא חושב, ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. פגע בו אביו, אביו של אותו צדוקי, אמר לו, בני, אף על פי שצדוקים אנו, מתייראים אנו מן הפרושים, מן הבעלי מסורת, מן החכמים. אמר לו, הבן אומר, כל ימי הייתי מצטער על המקרה הזה. איזה פסוק? כי בענן אראה על הכפורת. מה שראינו מקודם ברש"י, שההגעה לקודש הקודשים זה כבר בענן, כבר עם העשן. וזה על ידי כך שמקטירים את מפזרים, מקטירים את הקטורת בהיכל. אמרתי, אותו בן אומר, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו, זה הסיבה שאני שמח. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה, והיו תולעים יוצאים מחותמו. רש"י כותב מחותמו שהוא ראשון לאיברים להיכנס לבית, לפי שהוא בולט לפניו. כדאמר נעמי במסכת שבועות, הנכנס לבית המנוגד דרך אחוריו, אפילו נכנס כולו חוץ מחותמו טהור. אמר הבא דרך אחוריו, נכנס חותמו אחרון. אז זה הסיבה שהחותם הוא יש לו מקום בעונש. זה היה העבר הראשון להיכנס לקודש הקודשים במצב של איסור. ויש אומרים ביציאתו ניגף, יש עוד גרסה לסיפור. אני משער שלפי זה אין הקטע של האבא ופוגש אותו, כי כתוב ביציאתו ניגף. מיד ביציאתו מקודש הקודשים הוא נפגע ומת. דתני רבי חייא, כמין קול נשמע בעזרה שבא מלאך וחבטו על פניו ונכנס, ומה ואחר כך מה, ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, שנאמר לגבי המלאכים כתוב ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל, רגל עגל. אז מכאן הבנו שוב פעם למה היה חשוב שהשביעו את הכהן גדול שלא יהיה כזה צדוקי. אמר רבי זכריה בן קבוטה וכו', מתני לי רב חנן בר רבה לחייא בר רב קמי דרב. אז יש לנו מלמד רב חנן, הוא מלמד את בן שרב, ואבא נוכח, רב נוכח. מה הוא לימד את בנו שרב? ציטוט, אמר רבי זכריה בן כפותל. בהגמות שלנו אתם רואים שההדגשה מתחת לפה, אין לנו את השם הזה, אצלנו את אותו שם מופיע אבל עם בית, כבוטל. ומחווי לי רב בידי, ורב הרה עשה איזה תנועה ביד, כבוטל, תגיד עם בית. אבל הוא לא אמר את זה בפה מלא, הוא עשה איזה תנועה שבכך רב חנן, שהוא היה המלמד, צריך להבין. אני מוסיף פה במאמר מוסגר. סיפור משעשע פה על הקפדה של רב אפילו על אות אחד. יש לאי דיוק, אני לא אכנס כאן בדוגמאות ומשלים, אבל רק נאמר שיש באי דיוק השלכות, ולכן תדק דק. רק שוב בנגר, סוגריים בתוך סוגריים, אפשר לומר תקחו לדוגמה גט שקורית בין איש ואישה. יש בהלכות גיטין, ורואים את זה בגמרא במסכת גיטין, הקפדה יתרה על כתיבת השמות, הכיתוב הנכון. ואם שם נכתב שלא כדין, זה יכול להיות עם השלכות הרסניות. אז לכן נראה פה שורה קצרה בגמרא, אבל יש פה מסר גדול שיש להקפיד, שלא נאמר ספר תורה שיש איזו שיבוש באות אחד פוסל כל ספר התורה. אז יש לאמץ כדרך חיים הקפדה על פרטים, גם על אותיות. אני בוודאי מבין שאדם לא אמור להיות להשתגע מהדברים האלו, יש מצבים שהדיוק הוא פשוט לא במקום, אבל בהרבה מקרים הדיוק הוא חשוב ביותר, ואנחנו לא רוצים שאדם לחיות עם תחושה שאפשר לעשות טיוח. נמשיך בגמרא. ונאמר לי, מאמר הרי בסיפור הזה ראינו שרב, זה כתוב מחווי לי, הוא עשה תנועה ידנית, אבל לא אמר בפה מלא. אז למה הוא לא אמר בפה מלא? סליחה, השם הוא לא עם פה עם בית, תגיד. תשובה, קריאת שמע הוי קרי, רב היה באמצע קריאת שמע ולא מדברים באמצע קריאת שמע. שאלה, תשימו לב כאן שאלה ארוכה, וכי היי גבנה מי שרי, ומה שרב עשה, אם אתה אומר שהיה בקריאת שמע, זה כן מותר. ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקוץ בשפתיו ולא יורה באצבעותיו. ותניא רבי אלעזר חסמא אומר, הקורא את שמע ומרמז בעיניו ומקרץ בשפתיו ומראה באצבעו, עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב. אז רואים שזה דבר מגונה, מי שקורא את שמע ועושה תנועות אפילו ללא דיבור. אז איך, מה יכול להצדיק את ההנהגה של רב, התנהגות שלו, שכן לעשות תנועה באמצע קריאת שמע? וזה היה הסיבה שהוא לא דיבר, לא קשה, אין כאן בעיה. בפרק ראשון, בפרק שני. בפרק ראשון של קריאת שמע צריכים, מה שאומר, צריך בו כוונה, שנאמר, והיו הדברים האלה על לבביך. אז הצורך לכוונה הוא הסיבה שלא אפילו רומזים. בפרק שני הרמה הדרושה בעניין הכוונה יורד, ממילא מותר לרמוז, אבל אתה בכל זאת באמצע קריאת שמע, אז לא מדברים. תנו רבנן ודיברת בם, שוב פעם אנחנו בענייני קריאת שמע, בם ולא בתפילה. לפי רשי הדרשה אומר בם שיש לך רשות להשמיע מה שאתה מוציא מפיך. זאת אומרת, מי שאדם שיושב על יד הקורא קריאת שמע, זה בסדר אם השני שומע את זה שומע קריאת שמע, אבל זה לא בסדר בתפילה. תפילה צריך להיות בלחש. רשי כותב, ולא בתפילה, שהתפילה בלחש שנאמר וקולה לא ישמע, לא ישמע. כך, זה אצל חנה במסכת ברכות. יש כמה וכמה הלכות שלומדים מחנה עם שמואל הנביא, וזה אחד מהם. יש בתוספות ישנים למטה מצטט את רשי, והוא כותב פירוש בקונטרס שהתפילה בלחש. זה כבר דיברת בן בקריאת שמע, אפשר להשמיע את הדברים, אבל בתפילה צריך להיות בלחש. ועוד נוכל לפרש ודיברת בן שאלת שלום ומשיב מפני הכבוד, וכן מפרש בירושלמי. מי שלמד את הסוגיות במסכת ברכות ידע שבקריאת שמע יש אפשרות לדבר. אם למשל אדם מכובד עובר על ידך והוא אומר לך שלום, אתה יכול להשיב, לענות לו, אבל למרות שאתה באמצע קריאת שמע, אתה יכול להשיב לו מפני הכבוד. אני לא מפרט כאן כל ההלכות, אבל זה דוגמה אחת. וממשיך התוספות ישנים ואומר, ועוד יש לפרש, כי אמרנו פרק כמה זה שבת, חברים שיהיו עסוקים בתורה ומפסיקים לקריאת שמע, ואין מפסיקים לתפילה. אז בדיברת בם זה רשות להפסיק לימוד תורה, אבל לא בתפילה. כלומר לא מפסיקים את לימוד התורה לשם תפילה. זה ציטוט, אנחנו לא יורדים לעומק הדברים, ובוודאי ובוודאי לא נוגעים במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד לשום דבר שקשור להלכה למעשה. אבל מספיק רק לציין ש יש עוד התייחסות בשוני בין שמע לתפילה, כפי שרב תוספות ישן מצטט ממסכת שבת. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי אחא, ודיברת בם. זה עוד דרשה על המילים האלו. בם, בדברי תורה, יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים. רשי כותב, ולא בדברים אחרים, שיחת הילדים וקלות ראש. התורה שלנו לא קוראת דרור ללשון שלנו. כל אחד צריך להימנע מ, איך אומרים היום, משטויות, קלות ראש, צחוק, דברים בטלים וכדומה. חוזרים לגמרא. רבי אחא אומר, ודיברת בם, עשה אותן קבע ואל תעשם ארעי. לגבי לימוד תורה, הוא צריך להיות קבע ולא דבר שהוא ארעי. אנחנו לא נרחיב כעת על זה, אבל זה אפילו הפירוש המילולי שבדבר יש לזה משמעות רב. אמר רבה, הסך שיחת חולין. עכשיו הגדר של שיחת חולין הוא כמו שאמרנו מקודם, שיחת ילדים וקלות ראש. אז מי שכן משוחח בדברים כאלו עובר בעשה, שנאמר פסוק אומר ודיברת בם, זה מצוות עשה, ואנחנו מדייקים בם ולא בדברים אחרים. ויש כלל שלמוד שמנוסח פה כאילו בשלילה ולא בדברים אחרים, הכלל אומר לאו הבא מכלל עשה, יש לו דין של עשה. אז עכשיו, אבל לא בדברים אחרים, אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שזה כולל שיחת הילדים וקלות ראש. אני רוצה רק להוסיף בתור מאמר מוסגר. יש גמרא במסכת סוכה, חפה לפעמוד ב', וגם מוזכר בעבוד הזרה דף י' עמוד ב', שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. אז גם שם רואים את הביטוי שיחת חולין, וזה דווקא של תלמידי חכמים. אז הייתכן שמי שמדבר שיחת חולין הוא עובר בעשה ועוד מה עובר בלב? ודאי שלא. אלא הכלל או הכותרת שיחת חולין הוא מתחלק, יש שיחת. לכן אני חושב שרשי מקפיד לפרש כשאומר ולא בדברים אחרים, שזה פירוש השיחת חולין האסורה, שיחת הילדים וקלות ראש. אבל שיחת חולין של תלמידי חכמים, יש להתבונן גם בדברים האלו, כמובן בנוסף לדברי תורה ממש של תלמידי חכמים. ממשיך הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, עובר ועשה, מי שסך שיחת חולין, הוא עובר אפילו בלב, עובר בלב, שנאמר, כל הדברים מגיעים, לא יוכל איש לדבר. וכאן אתם רואים, לא יוכל איש לדבר. המשנה, ביקש להתנמנם. ראינו מקודם המאמצים, ההשתדלויות שעושים כדי לשמור על עירנותו של הכהן גדול לקראת יום הכיפור. אבל מה לעשות? ביקש להתנמנם. פרחי כהונה, מקין לפניו באצבע צרידה. הגמרא תתייחס לביטוי הזה אחר כך. אפשר להגיד הם משמיעים קול, משמיעים רעש, ואומרים לו, אישי כהן גדול, עמוד והפג אחת על הרצפה, ומעסיקים אותו עד שיגיע זמן השחיטה. רצפה, הוא היה משייש, הוא היה קר. אנחנו הזכרנו את זה בדפים קודמים בעניין בית המוקד, שהיו מחממים שם, עושים חימום כדי שלא יסבלו הכהנים שחייבים ללכת יחף. זה היה מקום להתחמם, אבל הרצפה בעיקרון היה קר. אז זה פרט אחד. אנחנו נסתכל ביחד ברשי על המשנה והפג. תייל, להפיג שינה מעיניך, עמוד והפג אחת, שחוק לנו פעם אחת על הרצפה, להפיג שינתך. ובגמר מפרש מה היא? אז אנחנו נחכה להמשך הסיפור. עכשיו הגמרה, מהי צרידה? אמרנו כאן במשנה שמקים לפניו באצבע צרידה. מה המשמעות של הצרידה? אמר רב יהודה, צרתה דדה. המילה צרה, משתמשים בו בהקשר לבן אדם שהוא מתחתן עם שתי נשים. אז אחת היא צרתה לחברתה. מה היא? למה אתה מתכוון שאתה אומר צרתה דדה? גודל. אנחנו נפנה ביחד לרשי. צרתה דדה, צרתה של זו, אצבע, זה הכוונה. טוב, נמשיך קודם ברשי, שהיא צרה לזו. ומה היא? זו גודל באצבע הסמוכה לגודל. אז אנחנו, יש לנו כאן תמונה, יש לנו את הגודל ויש לנו את האצבע שסמוך לו. היה מחברו לגודל בחוזקה ושומתה ומכה על כפו ונשמע הכל. אז הוא עשה, איך נגיד את זה, אולי כמין קליק. היה מחבר את קצה האצבע עם הגודל ומשחרר אותו חזק לתוך כף ידו השני. אז המכה הזאת, המפגש הזה עם האצבע המכה בכף ידו השני, היה עושה רעש כזה. אבל שם היה עוד הרבה יותר אפקטיבי ממה שהדגמתי עכשיו. יש עוד פירוש בעניין הצרידה, וזה נמצא בתוספות ישנים, אנחנו נקרא ביחד אצבע, צריכה צרידה, פירש בקונשיש שהוא אצבע שני לגודל, ובינותם פירש כי זוהי אמה, זאת אומרת אצבע אמצעי של כף יד, אצבע אמצעי הוא נקרא אמה, וצרידה צרתה דדה שהיא אגודל, וכן שאני בתוספתה איזו אצבע צרידה? אצבע גדולה של ימין. וכן נשמע יותר הקול. הקול ש... זה יכול ליצור הוא יותר גדול מהקול של אצבע השני שמכה בכף ידו. אז כל אחד יכול לנסות ויגיע, וכל אחד יגיע למסקנות שלו. אבל כאן ה... אני לא אתכוון לומר מסקנה אחרת, רק אני חושב דרך ההדגמה כל אחד יכול להבין על מה מדובר. חזר על הגמרא מחווי, ראינו את המילה הזאת מוקדם יותר, הוא הראה, הוא הדגים מחווי רב אונה, הוא עשה את הפעולה הזאת, השמעת הקול הזה, ואז הכל בכולי בגרב, והוא היה כל כך מצליח שהכל היה נשמע בכל בית המדרש. ממשיך הגמרא ואומרים לו, אישי כהן גדול הפג אחת על הרצפה. אמר רב יצחק, על חדת. חדת הוא מילה ארמית, התף והשין מתחלפות, אז זה חדש. תראה לנו משהו חדש דרך חידוש, מה היא, למה הוא מתכוון? אמרי לי אחווי קידה, תראה לנו איך עושים קידה. עכשיו אנחנו נראה ברשי, ארל חדת, דרך חידוש הראה לנו. אחווי קידה, ממשיך רשי, מה זה קידה? נועץ גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה ועומד. אז זה צריך איזה כושר גופני לעשות כזה דבר. זה מפורש מסכת סוכה, זה המשמעות של קידה פה. אז הוא שוחה על הרצפה אבל מחזיק את כל כובדו בדרך גודליו ועושה תנועה שעושים בהתעמלות ומוריד את גופו עד כדי כך שיכול לנשק את הרצפה וקם. כל זה כמובן הכהן גדול אמור לבצע אם הוא הולך לרדם בליל יום כיפור. אנחנו חוזרים לגמרא ומעסיקים אותו עד שיגיע זמן שחיטה. תנה, לא היו מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור אלא בפה, היו שורים בפניו, שרים, ומה היו אומרים, מה היה התוכן של השירה? אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו. רשי, אם השם לא יבנה בית, כלומר היזהר בעבודתך, שתה לשם שמיים, שתה לרצות שאם אינה רצויה, אין תוכחה עולה לכלום. צריכים את הקדוש ברוך הוא בתמונה, זה לא ריטואל, זה לא מעשה תרבותי, זה דבר שאמור לעורר רחמי שמיים, רצון השם, ולכן יש... לכן הם שרים את הפסוק הזה, אם השם לא יבנה בית, אם לא מצליחים לרצות את השם, כל העבודה הזאת, כל העמלה שווה כלום, שו. ממשיך הגמרא, מקירי ירושלים לא היו ישנים כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול כל הברה, כל המולה כזאת של כל האנשים האלו, ולא תהי שינה חוטפתו. קשה לרדם שיש כל מיני רישושים ורעשי רקע. אז זה מה שיקירי ירושלים היו עושים. תניה, אבא שאול אומר, אף בגבולין היו עושים כן, זה של המקדש, אלא שהיו חוטאין. אבא שאול מספר שגם מחוץ לבית המקדש, כלומר גם בשנות אחרי החורבן, אנשים היו נשארים ערים, זכר המקדש, אבל זה לא עצה טובה, כי זה יכול להביא לידי חטא. איזו חטא? תשימו לב, רש"י בשורה האחרונה, אני רק אקדים, אין חדש תחת השמש, כתוב פה רש"י, אלא שיהיו חוטאים. מה, כולם ערים בלילה? משחקים אנשים ונשים יחד ובאים לעבירה. אנחנו נחזור לגמרא עם המשך הרעיון הזה. אמר אביי, ויתאמר רב גמליאל, רב נחמן בר יצחק, תרגומה, מה שמוזכר פה בגבולין, הכוונה נהר דעה, זה מקום בבבל. דמלי אליהו לרב יהודה אחווה דרב סלח הסידה, כך שמו, כן? אמריתו, אתם תמיד, אתם שואלים, אמי לא עדתי משיח? למה משיח לא בא? והאידנה, יום הדכיפורי הוא, עכשיו אנחנו עומדים ביום כיפור, ועבו כמה בטוטה בנערדה, מקיימים יחסים אינטימיים בנערדה, שזה בכל מקרה, גם בין איש ואישה נשואים, זה אסור ביום כיפור. וכאן אני לא משוכנע שמדובר דווקא באיש ואישה נשואים, כי כתוב, מדובר פה כמה בתולות נבלו בנהרדה. זה מצב היום, זה מה שעשו ביום כיפור. ואם נחבר את זה במה שנאמר קודם, כנראה באותם שעות לילה של יום כיפורים, שחשבו שיש עניין נשאר ער. לא כדאי. אז אמר לי, זה רב יהודה, אחווה דרב סלח הסידה, שכעת נמצא עם אליהו הנביא, והוא שומע את הדבר היום הזה, אמר לו, הוא שאל, והקדוש ברוך הוא מה אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? וואה, זה נשמע יום ונורא, ו... תגיד מה השם אומר. אמר לי, אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א', לפתח חטאת רובץ. רש"י שורה ראשונה, לפתח חטאת רובץ, יצר הרע מחטיאו בעל כורחו. אני מבין מזה שהקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי מבחינת רחמים, הוא אומר איך שאנחנו אומרים, אני מבין אותם, אני לא מצדיק אותם, זה לא צורה איך לעבור ליום כיפור, אבל בכל זאת אני יכול להבין אותם, כפי שרש"י מציין. ממשיך הגמרא, ושטן מה אמר? הרי גם הוא שחקן בנושא יום כיפור, במובן הזה שאנחנו מחכים ומצפים לכפרה, סליחה וכפרה, והוא השטן לא בכיוון הזה. אז מה הוא אמר? מה הוא אומר? אמר לי, אז אליהו מבשר בשורה טובה. הוא אומר, שטן ביום הדכיפור ילט לרשות הלסטונה, להסטין, להיות מסטין, לתפקד כשטן. אין לו רשות ביום כיפור. מה הבסיס לומר כזה דבר? שהוא צריך להיות, איך אומרים, בשקט ביום כיפור, ולא לעמוד כמקטרג. מה הבסיס לומר כזה דבר? אמר רמי בר חמה, השטן, המילה הזאת בגימטריה, אם מצרפים את המספרים שמייצג כל אות, מה למה תגיע? תלת מאה ושיטי וארבע הווי, 300 64. תלת 164 יומי יתלה רשותה לסטונה. ביום הדגיפוי לת לרשותה לסטונה. כאן אנחנו מסתכלים על השנה, כמה שנקרא שנת החמה, וזה כידוע לכולם 365 ימים. גימטריה של השטן הוא אחד פחות, ממילא הוא כן מסתין ומקטרג נגדנו במשך כל ימות השנה, חוץ מיום כיפור. ולכן, עם כל הבעייתיות פה, אתה לא צריך לדאוג ממנו עכשיו ביום כיפור. עד כאן שיעורנו להיום.